פיק סיקס, כבר תוכנית 13, תוכנית מיוחדת, תוכנית לא מוזמנת. אורן גרינמן, אני יוסי כהן, מה קורה אדם גרינמן שפטר? תסביר לי למה אתה לא עוזב את הטלפון כבר יומיים.
למה אני לא עוזב את הטלפון כבר יומיים? כי כל הזמן דברים קורים, ולא סתם דברים, דברים מטורפים. דברים...
החתמות. נפתחה עונת השופול הרשמי.
הנה, איך שעלינו פה, איך שהתחלנו את ההקלטה, ג'ו מיקסון, שחקן שהביא מעל 1,000 יארד שנה שעברה, עובר לטקסנס. ומה היה חסר לטקסנס שנה שעברה? שהם קיבלו בראש נגד בולטימור, והיה להם 38 יארדים על הקרקע במשחק הזה. היה צריך מישהו שירוץ עם הכדור, לא דווין סינגלטרי. ולא דמיון פירס. אז אחריו יש להם את ג'ו מיקסון, שחקן שכבר כמה פעמים עבר את ה-1,000 יארד בקריירה שלו.
לג'יט. אז בואו נעשה רגע סדר. קודם כל הקלטנו בתחילת השבוע וכבר נמצא באוויר
בעמוד
שלנו בספוטיפיי עם אליסף גלי, סועד של הסטילרס. אחלה תוכנית הייתה לבעיניי. בחור ידן, בחור חביב, היה כיף גדול. ותוך כדי התוכנית, אורן אומר לי, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות פודקאסט חירום, יש כאלה החתמות בטירוף. אז אוקיי, אז בוא אורן, יש לנו עכשיו חצי שעה לעשות סדר בכל ההחתמות של הפרי אג'נסי, מי עבר, מי נחתך, מי הוחתם, ובוא תתחיל מבחינתך עם ההחתמות הכי חשובות של הפרי אג'נסי so far. אני אגיד לך רק אחת שעניינה אותי מכל הבלגן שהיה.
ללחש, קרק קזנס.
ברור. אני מגדולי מעריציו של קרק קזנס, ולמרות הקריירה הלא ממש מוצלחת שלו מבחינת אליפויות, מבחינת MVPs, אני חושב שאני אמרתי לך עוד פעם, אני ראיתי את קרק קזנס משחק בקולג' במישיגן סטייט, ומנצח משחק נגד לפי דעתי מישיגן בהל מרי בשנייה האחרונה, אמרתי, אני אוהב את הבחור הזה, ואז הוא הגיע לוושינגטון, והחליף את גריפין, רוברט גריפין דה פרד.
RG3
בדיוק.
ונבחרו, וושינגטון עשו מה שנקרא דאבל דיפ בדראפט הזה, לדעתי הם לקחו את RG3 בבחירה השנייה אחרי אנדרו לק, ואז הם לקחו את קאזן סיבוב שלישי או משהו כזה.
כן, ואז שRG3 נפצע, קאזנס עלה ושיחק, ולפי דעתי גם ניצח להם משחק פלייאוף. You like that? You like that? אתה זוכר? אז אני
like it. אני לא זוכר אם זה היה משחק פלייאוף, אבל כן, אני זוכר את ה-you like
that. הוא העלה אותם לפלייאוף, הוא ייצג אותם בפלייאוף, ואפשר להגיד מה שאתם רוצים. בסופו של דבר, דן מרינו נחשב על ידי רבים, קווטרבק הכי גדול בהיסטוריה. לא גדול, אתה יודע, אבל טופ פייף, הבן אדם, אין לו טבעת סופרבול, הגיע לסופרבול אחד, הפסיד בו, וזהו, שם זה נגמר. אז בוא תספר, מי החתים את קרק קזנס, למה ובכמה?
רגע, קודם כל נותן פה עדכונים בלייב, שק ברט, לדעתי הוביל את הליגה לפני כמה שנים בסאקים, חותם בדולפינס. כל הזמן דברים קורים, אתה מבין למה אתה קורא לאדם גרינמן? אני אומנם עושה פולו-אפים לאדם שפטר וליאן רפופורט, אבל דברים קורים כל הזמן. רגע, בוא נתחיל אבל לפני זה, למה כל כך הרבה שחקנים עוברים קבוצות עכשיו? כאתמול היה 11 לשלישית, זה מה שנקרא ה-legal tampering period. מה זה אומר? שכל השחקנים שנגמר להם החוזה, שנהיים unrestricted free agents, שאפשר לדבר איתם כדי שיחתמו בקבוצה אחרת, כל הקבוצות האחרות בליגה יכולות להתחיל לנהל איתם מסע ומתן. לא רואים את זה כי אנחנו לא בווידאו, אבל יכולות, אני עושה עם מרכאות כפולות, הכל זה הרי בולשיט, ואתה מבין שכל הצדדים כבר בקשר הרבה הרבה זמן לפני זה, כי אתה רואה שתוך 10 דקות, רבע שעה משהדבר הזה נפתח, מה שנקרא, כבר מתחילים להודיע לך על חוזים של עשרות מיליוני דולרים שנסגרים, אתה מבין הרי שהדברים...
בחדרי קונפרנס אפלים במלונות ברחבי אמריקה, בברים אפלים, יושבים הסוכנים הנחשים עם נציגי הקבוצות במשך חודשים כבר, וסוגרים את העסקאות האלה, ותכלס הם כביכול מודיעים עליהם, ביום שמותר, אבל הכל כבר נסגר נוילן הרבה הרבה לפני, כי הכל הרי בולשיט באמריקה, הכל חרטה, הכל מרית עין.
כן, אתמול נסגרו מעל איזה 100 עסקאות, אתה יודע, מאות מיליוני דולרים לפעמים. קרק קזנס זה רק אחד מהם, קיבל 180 מיליון דולר ל4 שנים, צריך לזכור תמיד, ובמיוחד חשוב להדגיש את זה במקרה של קזנס, כי קזנס אנחנו יודעים, היה לו את החוזה הפולי גרנטיד הראשון אי פעם, בווייקינגס, 3 שנים הוא קיבל פולי גרנטיד, לא זוכר על הסכום, אבל לא כל הסכום פה הוא פולי גרנטיד, אני חושב שמאה...
תסביר, מה זה הדבר הזה, שזה הליגה היחידה שבהם חוזים, הם לא פולי גרנטיד. אין,
מה זה הדבר הזה? אין דבר כזה ב-NBA. איגוד שחקנים.
מה זה אומר?
180.
מה זה אומר אבל ש... כן.
זה אומר שהכסף שכביכול מוגדר בחוזה, בוא נסתכל עכשיו על החוזה של קירק קזינס, סבבה? כן. יש לו 180 מיליון דולר על 4 שנים, אבל רק 100 מיליון דולר גרנטיד. זאת אומרת שמתוך כל החוזה הזה, במהלך 4 שנים, הוא יודע בוודאות שהוא יקבל 100 מיליון דולר. ה-80 מיליון דולר האחרים תלוי בכל מיני דברים. תלוי אם הוא באמת יישאר בקבוצה במשך כל החוזה, אתה יודע, הוא יכול פתאום להיפצע, ואז פתאום הקבוצה תחליט שהיא לא רוצה שהוא יישאר אחרי העונה השלישית בחוזה, אתה יודע, כמו שקרה עם רסל ווילסון עכשיו הרי, כן, הוא כן. שמו עליו 85 מיליון דולר סתם, והוא לא, הוא לא הולך לשחק שם, אז הוא אמנם כן. קיבל, ה-85 מיליון דולר זה היה חלק שהוא גרנטיד בחוזה, למרות שהוא לא קיבל את כל החוזה, אבל את כל מה שגרנטיד הוא קיבל. וככה זה בפוטבול, עניין מסורתי, שדי מפלט השחקנים, אבל תשמע, מצד שני זה ליגה כל כך אלימה, וכל כך הרבה דברים קורים, זה לא רק עניינים של יכולת, אתה יודע, פתאום שחקן...
אתה אומר, הפולי גרנטיד הוא הולך לקבל אותו, וכל שאר הכסף הוא כפוף לתנאים, ישחק איקס משחקים, לא ייפצע, לא ייחתך לפני ללי וללה, זה הסיפור בעצם.
אפשר לומר, ממש בגדול, יש לי פוסט בבלוג שלי שמסביר את כל הנושא של חוזים, ומה זה גרנטיד ומה זה לא, ובאיזה תנאים, אז מי שעדיין לא בבלוג שלי משום מה, והוא מגזין לפודקאסט שייכנס, ימצא את הפוסט הזה, ויש שם הסבר על הכל. אבל בגדול, זה מה שזה אומר, שלא כל הכסף שמוגדר בחוזה בעת החתימה, בהכרח יגיע לכסף של השחקן. זהו. ויש כל מיני סמנטיקה והבדלים, בין מה שנקרא הקאפית, כמה שהשחקן נחשב בכל שנה, לבין הקש שהוא מקבל באותה שנה. יש הרבה דקויות והרבה משחקים וקומבינות שיש לקבוצות כדי לעשות כל מיני תכמונים, כדי להיכנס לתחת לתקרת השכר הקשיחה כביכול ב-NFL, שהיא באמת יותר קשיחה מהרבה ענפים אחרים, אבל היא לא קשיחה כמו שהיא נדמת בהגדרה. ועכשיו דיברנו על כל הרקע, בוא נדבר על ההחתמות. אז קירק קזינס, אמרת שם אחד שהוא בעיניי מאוד מאוד משמעותי, כמו שאמרנו, 4 שנים, 180 מיליון דולר בסך הכל, שזה יוצא בממוצע לשנה 45 מיליון דולר, מתוכם 100 מובטחים, מגיע לאטלנטה, ב-NFC דרום, בית שאנחנו יודעים לא משופע באיכות, יש לו שם עוד בבית מבחינת קווטרבקים, את ברייס יאנג, את דרק קאר, ואת בייקר מייפילד, שגם חתם בבקס, חוזר לבקס ל-3 שנים, לפני כמה ימים, ואגב, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל הפלקונס היו פייבוריטים לקחת הבית הזה עוד לפני שקירק קזינס חתם. אז תחשוב עכשיו מה קורה, ותחשוב מה זה אומר לך על האיכות של הבית הזה. אז אני, כמו שאתה יודע, לא חובב גדול של קירק קזינס, ותסתכל מה הוא עושה בווייקינגס, ואיך הוא במשך שנים דשדש שם בין רלוונטיות לחוסר רלוונטיות, ולקח להם הרבה מאוד כסף, ולא באמת הביא כלום, ניצחון אחד בפלייאוף לדעתי בכל השנים האלה. ואתה יודע, זה מאוד יכול לקרות שזה יקרה גם באטלנטה, אלא שאתה יודע, באטלנטה האלטרנטיבה זה לא להגיע בכלל לפלייאוף, בבית שהחלון כביכול כל הזמן פתוח לך בגלל שהקבוצות שם חלשות, אז אין ספק שאטלנטה תרמו מאוד לסיכויים שלהם לשלוט בבית הזה בשנים הקרובות, והכי חשוב, אתה יודע, יש לך ככה בכלי נשק צעירים שם מסביב, יש לך את ביז'ן רובינסון, ויש לך את דרייק לנדן בחירת סיבוב ראשון, וקייל פיטס בחירת סיבוב ראשון, כל מיני שחקנים כאלה שאתה יודע, בגלל קווטרבקים ממש בינוניים, כמו דזמונד רידר וטיילר היינקי שנה שעברה, לא באמת יכולת לדעת למה הם שווים, אף פעם לא נותנים את המספרים הגדולים, אז עכשיו אתה יודע, אתה יכול באמת לראות מה הם שווים, קווטרבק שאשכרה יודע למסור את הכדור כמו שצריך. אז כן, זו החתמה מאוד מעניינת ומאוד משמעותית, והישג גדול לאטלנטה, ושגם יוצאת עכשיו מכל הסוויפסטייקס של ג'סטין פילדס, אתה יודע, היה הרבה דיבור של ג'סטין פילדס אולי יגיע לאטלנטה, אז כרגע זה לא נראה שהסיכוי שזה יקרה.
אוקיי, אז דיברנו עליו, בוא דבר איתי על ההחתמות המשמעותיות הגדולות הבאות, שמבחינתך מטות את הכף, או לפחות משאירות סיטואציה קיימת טובה, ואני חושב שאתה הולך לדבר איתי על קריס ג'ונס מהצ'יפס?
כן, אז קריס ג'ונס זה... חוזה שנחתם כבר לפני כמה ימים, לפני שהליגל טמפרינג הזה התחיל, ובעצם מי שזוכר, לא זוכר, קריס יונג שנה שעברה את, את העונה פתח ביציע, הרי היה סכסוך חוזה, והם לא הצליחו לפתור את הסכסוך הזה, הוא רצה הרבה כסף, הם לא רצו לשלם לו.
הולדאוט, הוא היה בהולדאוט.
זה מה שנקרא הולדאוט, וזה היה הולדאוט, לפעמים קורה הולדאוט ששחקן כועס, שקבוצה לא מחתימה אותו, והוא יושב בחוץ והוא סופק נסות, קריס יונג שילם איזה מיליון דולר לכל משחק שהוא יושב בחוץ לדעתי. אבל הוא ספג את זה ובסוף היה לו שווה לו הרבה כסף, כי הוא גם קיבל חוזה יפה לעונה שנה שעברה, וגם עכשיו הוא מקבל חוזה ענק. החוזה הכי גדול לדיפנסיב טאקל, לשחקן בעמדה שלו, 158 מיליון דולר, מתוכם אני חושב 95 מיליון מובטחים, יותר מאירון דונלד פר עונה, 31.75, אגב הוא שווה את זה לגמרי, אז הצ'יפס השנה החליטו להימנע מהדבר הזה, לא לתת לו להגיע למצב בכלל שהוא יכול לדבר עם קבוצות אחרות פורמלית, וסגרו את החוזה הזה לחמש שנים קדימה, והנה דוגמה מצוינת למה זה אומר מובטח לא מובטח. אז החוזה בעיקרון על הנייר 158 מיליון דולר, כמעט 32 לעונה, אבל רק 95 מובטח. אז תחשוב שאתה פורס את זה 31.75 לאורך חמש שנים, ה-95 המובטחים האלה ישולמו ברובם בשלוש שנים הראשונות, שהוא יהיה בן 33, ואז הצ'יפס יכולים להגיד, טוב, הנה, אחר הוא בן 33, הוא כבר לא שחקן game changer, game record, כמו שהוא היה עד עכשיו, לא יכולים להיפרד, הוא יקבל עוד כמה גרושים, וזהו, וניפרד כידידים, אנחנו לא צריכים לשלם לו אחר עוד 32 מיליון דולר כל עונה בשביל להיות שחקן בינוני. אבל בנקודה הזאת בזמן, אין ספק שזה היה חוזה מצוין וחשוב, לשני הצדדים הוא מקבל מלא כסף, הכי גבוה בעמדה, הם נועלים אותו לפחות לזמן על הנייר שנראה שהוא יהיה בכושר C, עם נקודת יציאה די טובה אחרי שלוש שנים, מהלך מצוין לשני הצדדים, ואחר צריך לראות מה הצ'יפס יעשו עם לג'ריוס סמית, שקיבל את הפרנצ'ייז טאג, אם הוא יעבור בטרייד, אם הוא לא יעבור בטרייד, יהיה להם קשה לשלם לשניהם.
אוקיי, let's go further down the road.
כן, אז תשמע, ראסל ווילסון לא נדבר על זה, אני חושב שזה הייתה אחלה עסקה לסטילרס, דיברנו על זה כבר בפרק של הסטילרס, מי שרוצה לשמוע את כל דעתי בנושא, או את הדעה של אליסף, שהוא נציג הסטילרס, שהייתה אפילו יותר מפורטת ומנומקת, ממליץ לו שישמע את הפרק הזה.
רק נגיד את זה בקצרה, low risk, high reward.
כן.
זה הבטום ליין.
נכון, כי הברונקוס משלמים לו כמעט 39 מיליון דולר השנה, הוא משחק על חוזה מינימום בסטילרס לשנה, משלמים לו קצת יותר מיליון דולר,
כן.
ואתה מקבל, קווטרבק סבבה, בטח יותר טוב מקני פיקט, שלא הוכח...
בדיוק, מה החלופות?
זה מייסון רודול וקני פיקט, אתה מבין שהחלופות...
בדיוק, אז הוא לא יהיה יותר גרוע מהם, בוא נאמר את זה כך.
לא, ואתה מקבל אותו בזיל הזול, מחיר מבצע, בעל הבית השתגע, ווואלה... כמו שהגדרת את זה, לא ריסק, ריסק ממש מינימלי, ליטרלי מינימלי, ואתה יודע, זה שחקן שאני לא אומר שהם יקחו סופרבול, אבל זה שחקן שאתה יודע שהוא יכול to go all the way, בניגוד לקר קאזן למשל, וזה סיבות מתאימות.
בוא נדבר על הריידרס, שמביאים לפי דעתי שתי החתמות מעולות, אני אגיד רק אחת מהן ואתה דבר על הכסף,
כן.
אני חושב שגרדנר מינשו, שדיברנו כן. עליו לא מעט בפודקאסט הזה, שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותו, יש לו, אתה יודע, הוא מעבר ל... דיברנו על זה, שחקן חווייתי. שחקן חווייתי.
יש לו סוואג, יש לו סוואג לאיש הזה.
כן, כן, כן. ואני חושב שהוא נתן שנה באמת יוצאת מן הכלל בקולץ. כן. הם פיססו את הפלייאוף רק יפסידו במשחק האחרון בעונה ליוסטון, לסי-ג'י סטראוד שהולך ומתחיל לגדל מעמד של אולסטאר, סופרסטאר בפני עצמו. ובעצם הריידרס מחתימים גם את מינשו, תכף לדבר על המספרים, ויותר חשוב מזה, הם מוצאים לחבר שלך מקס קרוסבי הנהדר, פרטנר לא רע בכלל בהגנה.
זה לא רע בכלל, קריסטיאן ווילקינס, עשיתי פוסט שמדרג לפי עמדות, את הפרי אג'נטס הכי חזקים בכל עמדה, אז קריסטיאן ווילקינס הוא דיפנסיב טאקל, שמתי אותו שלישי, בעמדה, זה לא נשמע כזה גבוה, אבל זו הייתה עמדה ממש עמוסה, עם קריס ג'ונס מקום ראשון, ג'סטין מדוביקי מהרייבנס, שגם קיבל את הפרנצ'ייז טאג, בעונת פריצה שנה שעברה עם 13 סקים לדעתי, מקום שני, וווילקינס שלישי, והיה לי מאוד קשה לשים אותו שלישי ולא שני, קריסטיאן ווילקינס גם סולידי מאוד נגד הריצה, גם פרץ כפסרה של שנה שעברה עם 9.5 סקים, ולמרות שהיה עליו דאבלטים הרבה מאוד פעמים, הצליח לייצר לחץ על הקווטרבק במה שנקרא באחוזי הצלחה מאוד גבוהים, ומה שיפה פה זה שמקס קרוסבי, שהוא אחד מהפס ראשרים הכי טובים בליגה מהאדג', מקבל דאבל טיבים כל הזמן, כי אין לו כל כך עזרה ברייטרס, בקו הזה. כן. ועכשיו הוא הולך לקבל מפלצת כזאת לידו, שבעצמה הייתה מושכת הרבה דאבל טיבים שנה שעברה, ועכשיו המטעמי התקפה יצטרכו לשבור את הראש, על מי אנחנו שמים דאבל טיב פה. וזה יכול לפתוח כל פעם לשחקן אחר בתורו את הנתיב לקווטרבק, וזה יהיה מאוד מעניין, וזה משהו שאתה חייב בבית כזה עם ג'סטין הרברט, עם פטריק מהונס, אתה חייב פסרש אפקטיבי, והם הביאו את השחקן שלשעתו היה הכי מוצלח בשוק לעשות את זה. אבל okay. זה חוזה גדול, שמע, זה הרבה כסף הוא הולך לקבל, יש להם כסף, 110 מיליון דולר, 84.75 מובטחים, פרוס על 4 שנים, חתיכת חוזה, אבל הוא הרוויח אותו.
אוקיי. מה הלאה?
נעבור לקבוצה שעשתה אתמול, לדעתי, יותר כותרות ולא בצדק, על שחקן שאיבדה, ג'יינס, סייקוון ברקלי עשה את מה שעל פניו בלתי יומן, עבר ליריבה המרה.
עבר את הכביש.
חצה את הכביש, חצה את הקווים, גמר את החוזה, עבר לאיגלס, אתה יודע, הרבה אוהדים ושחקני עבר של הג'יינס נכנסים בברקלי עכשיו, אתה מת מבחינתנו וכל מיני דברים כאלה, טיקי ברבר, אני יודע שהוא משדר הרבה ברדיוים של ג'יינס, אבל שמע, בדיעבד עכשיו אתה רואה שהג'יינס אפילו לא הציעו לבן אדם חוזה, אתה יודע, שנה שעברה לא הסכימו להתחייב אליו, שיחק על הפרנצ'ייז טאג, עכשיו לא הציעו לחוזה אפילו, מה אתם רוצים שהבן אדם יעשה? יישב בבית
הוא צריך להתפרנס.
כן, אז האיגלס הביאו לו, בניגוד להרגל שלהם, די הרבה כסף, כמעט 38 מיליון דולר לשלוש שנים, בשוק הארביז הזה, זה כסף טוב, והוא הולך לשחק עכשיו בהתקפה שלא כל העיניים יהיו עליו, עם קו התקפה במקום מהגרועים בליגה שהיה לו בג'יינס, מהטובים בליגה, ונראה מה יהיה שם. אז זה עשה הרבה כותרות, והחתמה מעניינת. אני קצת מודאג שם ההיסטוריות הפציעות של ברקלי, אבל עזוב, זה לא האישו. הסיפור מבחינת הג'יינס, שלדעתי היה להם את אחד הימים הכי טובים בפתיחת הפרי אג'נסי, טרייד שהם עשו על בריאן ברנס, אג' ראשר מהפנטרס, בחירת סיבוב שני וחמישי, שלדעתי זה אותו מחיר שהפנטרס קיבלו על קריסטן מקאפרי לפני שנה וחצי מהניינרס. מה שמעניין פה זה שאותו בריאן ברנס, הרמז הציעו לפנטרס עליו לפני שנה, שתי בחירות סיבוב ראשון, והם אמרו לא, חבר שלך, איך קוראים לו הבעלים? טפר?
טפר. דייוויד טפר הנוראי.
כן, אז הוא והג'י-אם מטעמו ממשיכים לעשות שטויות, ממשיכים לחרב את הפרנצ'ייז הזה.
מה אכפת לו? יש לו מיליארדים בבנק, הוא משחק בקקה, זה לא מעניין אותו.
אבל זה אגו, אתה יודע, יש לך צעצוע, אתה רוצה שהוא יצליח, ופשוט כל פעם, כל פנייה אפשרית, הם לוקחים את ההחלטה הלא נכונה. אז גם פה, הם ויתרו על שתי בחירות סיבוב ראשון, רק כדי שנה אחרי זה לתת אותו תמורת בחירת סיבוב שני וחמישי. והג'יינט שהיו אחת הקבוצות החלשות בליגה ולייצר לחץ על הקוורטרבקים, מקבלת אחלה אג' ראשר בין 26, שככה עוד אחד מהשחקנים הטובים שנעלם בקבוצה מאוד חלשה של הפנטרס כמו דרק בראון, הדיפנסיב טאקל שלהם, אז הוא מגיע כדי להיות בצד השני מקייבון טיבודו, שזה גם כן אחלה אג' ראשר של הג'יינט, וייתן להם הרבה עומק בעמדה שמה, ויחד עם דקסטר לורנס באמצע, יש להם שלושה מארבעה שחקנים בליין הזה שהם מאוד איכותיים ומאוד טובים בלהגיע לקווטרבק, אז אני אוהב את הטרייד הזה מבחינת הג'יינטס, ואולי הם עוד כל מיני החתמות באופנסיב ליין, הם גם הביאו מחליף לא רע בכלל לסייקוון, אז בסך הכל היה להם יום טוב לג'יינטס, ודי אנדררייטד, אבל מבחינתי בריאן ברנס זאת גולת הכותרת שם.
אוקיי. מה עוד בהחתמות הגדולות שמבחינתך יכולות להזיז את המחט בקבוצות מסוימות? זה בטח לא הבראונס מביאים את ג'יימיס ווינסטון כבקאפ לדישון וונסון.
זה בשורה מהדקות האחרונות, עוד בשורה מהדקות האחרונות. באמת אתה מזכיר לי שלא רפואשתי את הפיד הרבה זמן.
אני מעדכן אותך, זה יפה.
לא, זה ראיתי, זה ממקודם. החדשות האחרונות זה באמת שק ברט לדולפינס. הנה, דארנל מוני חותם בפלקונס.
בפלקונס. עם קאזן, 39 מיליון דולר שלוש שנים.
הנה נשק לקאזן, שלוש שנים 39 מיליון דולר, שחקן שגם כן בשיקגו הייתה לו עונה אחת טובה לפני שנתיים, שנה שעברה לא כך מצא את עצמו, הלך לאיבוד מאחורי די-ג'יי מור, אז הנה אחלה נשק לקאזן שאפשר להדכן עליו. עוד העברות מעניינות שהיו, למינוסוטה היה יום ממש טוב לדעתי, קודם כל היום הם הביאו את אירון ג'ונס, שהחליט לנקום כנראה בפאקרס, שחתכו אותו אתמול בשביל ג'וש ג'ייקובס, החלטה מוזרה מאוד,
אגב, כן, אני חייב לציין שאנחנו דיברנו על אירון ג'ונס המון בפלייאוף הזה, והוא נתן משחק מדהים נגד הקאובויז, נתן משחק לא רע בכלל נגד הניינרס, ולמה הם חותכים אותו בעצם?
לא יודע, אין לי תשובה טובה לדבר הזה, אולי זה יש לי פציעות, לא יודע, הוא היה פצוע הרבה מעונה, אבל שמע, הסיומת של העונה שעברה, הוא היה חלק גדול מההתקפה שלהם, ואני לא מבין את זה, אני לא חושב שג'ייקוב שחקן יותר טוב, הוא יותר צעיר, אבל הוא לא שחקן יותר טוב בעיניי, אין לי הסבר טוב לדבר הזה, ועכשיו הוא אצל מינוסוטה, ואם יש אובר-אנדר, לא יודע, 100 יארד, אירון ג'ונס נגד הפקרס בשני המשחקים שנה הבאה, תלכו על האובר לדעתי, כי הוא יבוא למקום שם. ואני עדיין לא יודע מי הקווטרבק, אתה יודע, יכול להיות שהם הסתמכו עליו מאוד. אז הווייקינגס, חוץ מזה, בוא נדבר על מה שהם עשו אתמול כבר, זה קרה היום בבוקר. אתמול הם החתימו כמה שחקנים, אני לא מדבר על סם דרנולד כמובן, שהם הביאו לשנה ב-10 מיליון דולר, כמה שמות מאוד מאוד מעניינים, שכל אחד מהם לדעתי נתן עונת קריירה שנה שעברה, הראשון זה ג'ונתן גרינרד מיוסטון, הפס ראשר, מהאג' עונת קריירה בסקים 12.5 בלחצים על הקווטרבק בפרשר רייט. הוא בעצם אמור להחליף את דניל הנטר שמבוגר ממנו בזה 4 שנים שכנראה יעזוב בפרי אייג'נסי. אנדרו ון הינקל מהדולפינס גם שחקן בעמדה הזאת, נתן עונת פריצה יפה מאוד שנה שעברה, בהתחלה בתור פסרה אשר ברוטציה מאחורי ברדלי צ'אב וג'יילן פיליפס, אחרי שהחבר'ה נפצעו גם התחיל לפתוח, נתן עונה מאוד מאוד טובה, קפיצת מדרגה, ויכול להיות שיהיה לו צ'אנס לפתוח בשנה הבאה, ובלייק קשמן, גם שחקן מאוד underrated, ליינבקר מהטקסנס, למד השנה שעברה לשחק ליינבקר מדמיקו ריינס, שהיה בעצמו אחלה ליינבקר, ועכשיו הוא המאמן הראשי של הטקסנס, גם נתן עונה מצוינת, והם החתימו גם אותו, אז בעצם 4 שחקנים עם אימפקט מטורף, ועכשיו רק נותר להבין מי הולך להיות שם קווטרבק, כדי להבין כמה הם יהיו רלוונטיים שנה הבאה, או שהם לא יהיו רלוונטיים, והם עושים כזאת עונה טנקינג, חצי טנקינג, כדי לבחור קוטר בשנה הבאה, לא יודע, זה מעניין לראות.
למה סם דרנולד מקבל 10 מיליון דולר, שהוא לא מסוגל לשחק אולי משחק ורבע ב-NFL? הרי סם דרנולד נבחר על ידי הג'אטס וראה גוסט, ואז הלך להיות איפה מחליף, הוא היה בפנטרס, הוא היה בנה... מה זה שטויות האלה, תגיד לי, אני לא מבין, איך שחקן הזה עדיין בליגה?
קודם כל, ממה שאני קורא שכל מיני, מה שנקרא, אקזקיוטיבס מדברים עליו, תופסים ממנו בליגה. אני לא יודע למה, אבל תופסים ממנו.
תופסים ממנו? אלון, אתה בתור צופה ממוצע שראה את סם דרנולד משחק.
אני לא.
ראית משהו חיובי?
אני לא, אבל אני אומר לך מה האקזקיוטיבס, החכמים בליגה, חושבים עליו. אני לא תופס ממנו, אבל אני גם לא חושב שוב. בן אדם קיבל חוזה לעונה אחת, כן? 10 מיליון דולר לקווטרבק זה נשמע לנו הרבה, ולכל עמדה אחרת אולי זה הרבה, לרנינגבק זה המון, אבל לקווטרבק 10 מיליון דולר זה כלום, בייקר מייפיל מקבל 30 פלוס, כן?
ולפני שנייה... למה אתה עושה כמו את 10 מיליון דולר האלה?
לא יודע, תשמע, אני חושב שהם הולכים לבחור קווטרבק בסיבוב ראשון או שני בדראפט הזה, ואולי דרנולד לפתח את העונה והוא יחליף אותו תוך כדי, צריך לראות מה יהיה, אבל... לא יודע, אני הייתי מביא את פלאקו לפני שהייתי מביא את דארנול, הייתי מביא את ג'קובי בריסט שהפטריות סביבו שלדעתי שם עסקה נחמדה ב-8 מיליון לשנה, בריסט הוא הרי התחיל את הדרך שלו בליגה בפטריות, הוא היה קווטרבק השלישי אחרי ג'ימי ג'י ובריידי, לשם אני הייתי הולך, אני לא יודע, אני לא תופס מדארנולד, אבל הוא לא היה פתרון לטווח הארוך, בוא נגיד ככה.
טוב, דיברת על 7 עסקאות, על 100 החתמות, בוא נדבר באמת על העסקאות הלא טובות בעיניך, כמה החתמות, תקשיב, אני איתך מה אני, כי אני רואה את PTI, אתה יודע, מייקל וילבון וטוני קורנאיזם, מדברים אתמול על טוני פולארד, עוזב קונטנדרית קבועה, הדאלאס קאובויז, והולך לטנסי טייטנס, לבית שנשלט על ידי יוסטון וג'קסונוויל, למה הוא עושה את זה? אז אני אתחמה עם אמור, אמור, תקשיב, כנראה שטוני פולארד מבין שאם הדיווליוינג של שחקני, של רנינג בק, של רצים, אז הוא יודע שהקריירה כנראה תהיה קצרה, והוא ראה מה זיק אליוט עבר בקאבו, אז הוא אומר עצמו, אני לא רוצה להיות באותה סיטואציה, אני רוצה עכשיו לקחת את כל הכסף שאני יכול, וליהנות מזה, ולפרוש צעיר או לא משנה מה שלא יהיה, וזו הסיבה היחידה, כסף, שום סיבה אחרת, לא תחרותיות, ולא change of environment, כסף, כסף, כסף. זהו.
מה, הוא לא חריג בליגה מהבחינות. הרבה אנשים עוזבים קונטנדריות כדי לקבל יותר כסף, והוא קיבל לדעתי 24 מיליון לשלוש שנים, בערך 8 מיליון לעונה, הוא קיבל חוזה מאוד דומה למה שדיאנדר סוויפט קיבל בשיקגו. אז זה מבחינתו. כן, מהצד של, נכון, מהצד של טנסי, אני לא כך מבין את זה, כי כידוע, טנסי הייתה התקפה של דרק הנרי הרבה שנים, ובמהלך העונה שעברה דרק הנרי התחיל להתפעל באופן הדרגתי מבחינת סנאפים, מבחינת נגיעות לטובת יאדלי ספירס, שהיה שנה שעברה רוקי לדעתי, והוא היה נראה טוב, היה לו מעל 4.5 יארדים לנסיעה, הוא היה נראה אפקטיבי במשחק מסירה, הוא שיחק בדאונים השלישיים בעיקר, ואתה יודע, והנרי היה שחקן ליארדים הקצרים, לרד זון, אתה יודע, כל הדברים שפולארד שנה שעברה קשל בהם, הרי פולארד שנה שעברה בדלאס, אחרי שזיק עזב, הוא קיבל את המושכות, אמרו לו, הוא היה בעצם הטיאג'י ספירס לדרק הנרי בשנים הקודמות, בשנים הראשונות שלו בדלאס, שזיק היה נאמבר 1, הוא היה השחקן של הדאון שלישי ודאונים של מסירה, והוא היה נראה שם אחלה, אמרו לו, קח את המושכות, תהיה RB1, ובעיניי הוא קשר, והנה, עובדה, הוא לא נשאר בדלאס. ואני לא רואה איזה ערך מוסף הוא מביא פה על טיאג'י ספירס, בכל הדברים שהוא אמור להשלים כביכול את טיאג'י ספירס, או להחליף את דרק הנרי, הוא לא היה בהם כל כך טוב ממה שאני ראיתי בעונה שעברה. אני יודע שיש כל מיני מטריקות טובות, שטוענות שבעיקר בסוף העונה שעברה, הוא היה הרבה יותר אפקטיבי, לא רואה את זה, סורי. אני ראיתי אותו במשחק נגד מיאמי, שהם הפסידו על 2-3 נקודות, עם נתיב פתוח לאנזון משני יארד, ושחקן מתקל אותו ומושך אותו אחורה, והוא לא מצליח להכניס את הכדור לזה, ופילד גול במקום טאצ'דאון. אני לא רואה את זה, אני חושב שטוני פולארד קשר כישלון חרוץ בעונה שעברה, בתור running back one, ובטייטנס, שורט יארדג' ורד זון, הוא לא הוכיח את עצמו, לא רואה את זה, לא מבין את זה כל כך. עוד החתמה מוזרה, אירון ג'ונס וג'ייקובס כבר דיברנו, נדלג על זה, בוא לא נדבר רק על running backs, כי זה באמת, לא רק בגלל שזה running backs, היו כל מיני החתמות מוזרות, על ראנינג בקס במקום שכבר היו ראנינג בקים אחרים, בואו נשים את זה רגע בצד, אני רוצה לדבר על גייב דייביס. גייב דייביס, שחקן שהיה ווייד רסיבר 2 בבאפלו שנה שעברה, שזה נשמע על פניו מרשים, אחלה התקפה, אקספלוסיבית, הרבה יארדים, הרבה נקודות, אבל גייב דייביס, וזה יודעים בטח מאוד טוב שחקני פנטזי, הוא אולי הרסיבר הכי בומור בסט בליגה, יכול להיות לו משחק של 4 טאצ'דאונים, כמו אותו גמר AFC נגד הצ'יפס, עם, לא יודע, 200 יארד, ויכול כמו שנה שעברה להיות לו 9 משחקים בעונה, שהוא לא הגיע אפילו ל-35 יארד, והיו לו בין 0 ל-2 תפיסות. אז עכשיו הג'גוארס, בעונה סופר קריטית מבחינת טרבור לורנס, שיכולה to make or break his career, מה שנקרא, שלפני שצריך לקבל החלטה לגביו על הערכת חוזה, אחרי שנה שהייתה לא טובה בלשון המתה מבחינתו, כשקלווין רידלי, הווייד רסיבר 1 שלהם בדרך החוצה כנראה, וכל מה שנשאר לך זה קריסטיאן קירק וזי ג'ונס, ואבן אינגרם כמובן בטייטנד, אז הם מביאים את גייב דייביס ב-13 מיליון דולר, שזה לא, אומנם רובם לא מובטחים, כן, זה לדעתי 3 שנים, 39 מיליון, רק 13 מיליון מובטחים, משהו כזה, אז הם יכולים להיפרד מנו תיאורטית אחרי עונה אחת, אבל פר עונה זה עדיין טופ 20-25 בליגה, שוב, לא כל כך ברור לי, אני די בטוח שהם הולכים ללכת בסיבוב ראשון, לדעתי יש להם את הבחירה 17 על ווייד רסיבר שם, אבל אני לא חושב שזה השחקן שהם בהכרח צריכים, אולי הם רוצים שהוא יפתח טיפת האמצע לקריסטיאן קירק ולאבן אינגרם, לא יודע, אולי זה הגיוני, אבל זה מרגיש לי יקר בעלות השנתית, זה מרגיש לי לא יציב, וטרבור לא מצליח את היציבות, לא יודע, לא משתגע על ההחתמה הזאת.
מי הרסיבר שעשה את ההחתמה הכי טובה באוף סיזן? אני יודע, אני קראתי.
מי הרסיבר שנתן את ההחתמה הכי טובה?
מי ש... כן, הרסיבר שקיבל את ההחתמה הכי טובה. אתה... נראה לי הכס הכי גדול גם באוף סיזן הזה.
מי אתה מדבר? על פיטמן? מייקל פיטמן?
כן, כי... כן, מייקל לערכה. פיטמן שעוד שיחקתי פנטזי, הייתי לוקח אותו כדי שיעשה נקודות בקולט וכל פעם הוא היה רוצח אותי.
אז דווקא שנה שעברה הייתה לו עונת קריירה, מעל 110 תפיסות לדעתי, עם גארדנר מינשו. הוא היה אפקטיבי עם גארדנר מינשו, ועם אנטוני ריצ'רדסון. מייקל פיטמן משחק בעיקר בסלוט, אבל לא רק, היה לו מעל 500 יארד אפטר דה קאץ' שנה שעברה. נתן גם הוא עונת קריירה, ומקבל כמעט, נראה לי כמעט 25 מיליון דולר לשנה, הערכה בקולטס, הקולטס גם כן היה להם יום סולידי, למרות שהם לא הביאו שחקנים חדשים כל כך, הם העריכו חוזה למייקל פיטמן, העריכו חוזה לגובר
סטיוארט. שמרו על הקיים.
כן, גובר סטיוארט, זייר פרנקלין שנתן אחלה עונת פריצה, כליינבקר שנה שעברה, מייקל פיטמן הרוויח את זה, וזה מהלך טוב של הקולטס ששמרו אותו. אז אלה בגדול המהלכים הפחות טובים שלי. אני מנסה לחשוב אם פספסנו אולי עוד איזשהם שמות גדולים, נראה לי שכיסינו את הרוב. אני חושב שלרמז היה היום טוב אתמול, הביאו אופנסיב גארד. אני לא יודע אם אתה שם את הלב, אבל האופנסיב גארד זה העמדה שקיבלו הכי הרבה כסף גדול באופן יחסי ביום הזה. שים לב למספרים האלה, שים לב טוב. לנדון דיקרסון מהאיגלס, גארד שמאלי, 21 מיליון דולר לשנה. רוברט האנט, בשעבר בדולפינס, גארד ימני אני חושב, הלך לקרוליינה, 20 מיליון לשנה, 5 שנים, 100 מיליון דולר. דיון דוקינס, אריך חוזה בבאפלו, 20 מיליון דולר לשנה, יותר קצת. מייקל אנואנו מהפייטריוס, 19. ג'ונה ג'קסון, עבר לרמז מהליון, 17. קווין דודסון, גם כן ברמז, נשאר, 16. אחלה מספרים, תשמע, אחלה מספרים.
ממש. יותר מראנינג בקס.
הרבה, מה זה יותר? כפול כמעט.
פי שתיים.
כן, כפול, לא כמעט, כפול מראנינג בקס, כן.
וואו, סיק.
אתה רואה בליגה, זה פקטור של כמה דברים. אחד, תסתכל מה קורה עם הרסיברים השנה, לא במעברים, כן? בסך הכל עברו שתי קבוצות, או הוחתמו שני unrestricted free agents בעמדת הרסיבר שניים. דיברנו על גייב דייביס ודייבן דוברני מהרייבן, שהוא יותר כזה ספיישל טימס. כי אתה רואה שבדרפט הקרוב הולך להיות לך מחזור היסטורי של וייד רסיברים ברמה מאוד גבוהה, שהולכים להיבחר שישה בסיבוב הראשון בקלות. אז אתה יודע, אם אתה יכול לקבל לך שחקן בחוזה רוקי זול לארבע שנים, למה שלא תעשה את זה? למה אתה צריך לשלם עכשיו 13 מיליון דולר לגייב דייביס? אם אתה יכול לקבל שחקן ב-13 מיליון דולר לארבע שנים.
נכון.
אז זה נגזרת של זה. בגארדים יש אחלה אפשרויות, אבל העמדה הזאת עוברת עלייה בוולואציה שלה, ועמדות אחרות יורדות, כמו ראנינג בק, כמו סייפטי שקורה באוף סיזן הזה, המון סייפטיז שוחררו, נחתכו, כולל סייפטיז בולטים, ג'סטין סימונס, קווין ביירד שנחתך על ידי האיגלס, או נשוחרר על ידי האיגלס ועבר לברס.
בוא נדבר שנייה על קבוצה מהבית שלכם שראיתי שכתבת עליה בפוסטים, בוא נדבר על הרדסקינס, אוסטין אקלר, שחקן שאני מאוד אוהב,
כן.
סדרת החתמות לא רע בכלל.
אני אתקן אותך, למרות שאני יודע שאתה עושה את זה בכוונה, זה הקומנדרס, אני יודע שאתה מתעקש לי כל המרדסקינס. כן. אז אלה השמות, אוסטין אקלר, טיילר ביאדש, מהסנטר של הקאובויז, אני מזכיר, דן קווין עבר מהקאובויז, מתאים הגנה להיות את המאמן שלה, קומנדר, זה הביא טיילר ביאדש, והביא גם את דורן סארמסטרונג, שנתן כמה עונות פריצה תחתיו, דיפנסיב אנד, זאק ארץ, פרנקי לובו מהפנטרס, גם אחר שחקן ליינבקר, ניק אלג'רטי מהאופנסיב גארד של הצ'יפס, שחק שנה שעברה בסופרבול, החליף את ג'ו טוני, הם הביאו את פרל, הטי-טי מהניינרס היום גם, מתבסף לרשימה.
אני רוצה להוציא... אני רוצה להוסיף חוק לפודקאסט הזה. כל עוד אני ואתה משדרים אותו ביחד, הריידרס לעולם יהיו אוקלנד ריידרס, הצ'ארג'רס לעולם יהיו סן דייגו צ'ארג'רס, והוושינגטון קומנדרס לעולם יהיו וושינגטון רדסקינס.
אני אשתגיד וושינגטון פוטבול טים, אבל שמע, יש לנו מאזינים חדשים שהם לא יחשבו שאנחנו בורים.
אני מוכן להתפשר על סנט לואיס רמס כלוס אנג'לס רמס, כי הם היו במקור בלוס אנג'לס, וחזרו אליה. אז זה אני מוכן להתפשר.
בולטימור זה אוילר? זה יוסטון? כאילו, מה המקור שם?
לא, בולטימור, כן. בולטימור היו במקור, בולטימור קולץ, ועברו לזה, נכון. אז עזוב, זה כבר באמת, כי לא היה שם באמת יותר מדי היסטוריה. אז בולטימור רייבנס, זה בעצם יוסטון אוילר, עברו לבולטימור, אם אני לא טועה. נכון?
כן.
כן. ו... טוב, עזוב, אנחנו מבלבלים את הצופים הצעירים שלנו, את המאזינים הצעירים.
איך לוושינגטון היה היום מוצלח מאוד, נתנו את כל השמות. אוסטין אקלר, נראה כמה יש לו עוד בטנק, אבל זה נשק על הנייר שלא היה להם.
בסדר. אבל עברנו על הדברים החשובים. בוא תסגור לי את הפינה, מי המנצחת הגדולה של עד כה מי המפסידה הגדולה בקבוצות?
המנצחת, כבר אמרתי, בעיניי זה הווייקינגס, והם בטח okay. כי הקהות זה היום עם אירון ג'ונס, סבבה? היה להם אחלה יום.
כן.
Okay. המפסידה, בעיניי, אני מתלבט בין שיקגו ברז לליונס. שיקגו, תשמע, גם לשיקגו, יש איזה, הם התחילו את האוף סיזן, עם איזה 90 מיליון דולר פנויים, וכל מה שראיתי אותם עושים, זה מביאים את דיאנדרו סוויפט, רנינג בק, לחדר רנינג בק, שכבר היה בו את רושן ג'ונסון ואת... את קליל הרברט, שהם שניהם ביחד יעלו רבע מה שדיאנדרו סוויפט עולה. אני מחבב מאוד את סוויפט, כן, אבל שם אתם רוצים לשים את הכסף עכשיו, שהולך להיות לכם עכשיו רוקי קיובי כנראה, לא יודע. וקווין ביירד היה אול פרו, אבל אתה יודע, הוא יותר טוב מאדי ג'קסון, אבל לא נראה לי זה החתמה הנוצצת להביא את הבן אדם הזה, אז לאיפה הולך כל הכסף? זה, אני מדבר על אתמול, אני לא יודע מה יהיה, יכול להיות שהם פתאום היום החתימו את דניל הנטר, יביאו אותי איגנס בטרייד, הכל יכול לקרות, אני מדבר על מה שהיה עד עכשיו. אז שיקגו יחזבו אותי, וגם הליונס, אני מאוד רוצה לראות את הליונס מטפלים בפסרה שלהם, הם עשו אתמול טרייד, בחירת סיבוב שלישי תמורת שתי בחירות סיבוב שישי, וקרלטון דייביס הקונר מטמפה, שחשוב מאוד שמטפלים בפס דיפנס, זה מהלך לא רע בכלל, אבל מה עם הפסרש? שנה שעברה, מה שהרג אותם, זה שהיה לך את איידן הצ'ינסון, קצת עלי מקניל מהאמצע, וזהו. אתם, החלון שלכם כביכול אמור להיות פתוח עכשיו לסופרבול, נכון? זה מה שכולם מצהירים, בגלל זה בן ג'ונסון המתאים הצפה חזר, למרות שלו הצעות להיות מאמן ראשי בוושינגטון, או לא יודע איפה. אתם אומרים, יש לנו משימה להשלים. בוא תראו לי שיש לכם משימה להשלים. החלון פתוח. תביאו איזה קריסטיאן ווילקינס, תביאו איזה דניל הנטר, לא יודע מה, תתנו עוד איזה אימפקט בפס רש.
אתה יודע למה לא?
לא תחרב אתכם, אה?
אתה יודע למה לא?
נו, כן, הליונס?
כי זה הליונס.
כן, אוקיי.
מה יש להם להראות ב-30-40, מה יש להם להראות מה שהם מהדטרויט ליונס ב-NFL? כלום. זה הדטרויט ליונס.
זה הסבר שהוא מחזיק במבחן המציאות, אבל אתה יודע, אתה רוצה לראות את הדפוסים האלה נשברים.
שאלה אחרונה לפני שניפרד, ואנחנו מזכירים, הדראפט חודש הבא, נכון? אפריל?
כן, 25 עד 27 באפריל.
כרגע מבחינתך, לפני שנסכם כמובן, נעשה ספשיילים לדראפט, אולי אפילו שתי תוכניות סביב הדראפט, לפני, במהלך ואחרי, תגיד לי רגע, מכל מה שהיה עד עכשיו, עזוב, נצא, באיזה קבוצה באמת כל המלאכים שנעשו מקרבים אותם פסע מהסופרבול?
פסע?
פסע מהסופרבול, זאת אומרת שעשו את כל הדברים הטובים סופה ובפרי אג'ן, ואז רק נשאר להם להשלים את המלאכה בדראפט, וזה יקדם אותם לכיוון, אתה יודע מה, בוא עזוב, אתה יודע, להפוך קבוצה מלוזרית מוחלטת לקבוצה שאולי תיקח את ה-AFC או את ה-NFC, שתיקח אותם מקבוצה שהפסידו סיבוב ראשון בפלי אוף, לאולי משחק מהסופרבול. יש לך משהו כזה ברור?
וואו, זה מאוד מוקדם, ואני לא רוצה להתחייב לזה, וכל סייג אחר שאני יכול להגיד, אבל אני אהבתי את המהלכים שהרמז עשו בפרי אג'נסי עד עכשיו, ויותר נוח לי ללכת פה עכשיו על קבוצה מה-NFC, כי ב-AFC...
כן.
יותר קשה, יותר צפוף, וגם בוא נגיד, כל הקונטנדריות חוץ מהצ'יפס, די כאילו, אתה יודע, למלמיות כאלה עד עכשיו, הבילס, הבנגלס, לא עשו איזה ביג מובס עד עכשיו.
שקטו על השמרים.
כן. הצ'ארג'רס, אחלה, הביאו את הרבו, אבל בוא נגיד, בפרי אג'נסי אין פה איזה משהו, אבל הרם זה, שמרו על דוטסון, הביאו לך בג'ונה ג'קסון, שני גארדים, זה בדיוק העמדה שאתה חייב להיות בה מאוד חזק. עם סאפורד שם, לא מאוד נייד בתור...
על העדים גם, על העדים.
על העדים. כשאתה יודע שבוא נגיד, בדיפנסיב ליין יש לך כמה פליימקרים, כמובן גם את אמון דונלד, ברסיבר אתה מסודר, רנינג בק יש לך אחלה, אז באמת, האופנסיב ליין זה כיוון טוב. הבעיה שם שיש להם בית נורא נורא קשה, ואני אוהב את הסיוקס, והסיוקס הצליחו לשמור את ליאונרד וויליאמס, בדיוק סגרו את החוזה, הצליחו לשלם לו.
אז אין לך תשובה כרגע.
כאילו אם אני חייב להגיד, אני אוהב את מה שהרמז עשו, אבל אתה יודע, להגיד עכשיו, לפני הדראפט, פסע מהסופרבול, זה יהיה מאוד יומרני, זה דברים שאני אוכל להגיד.
אז אני אגיד לך את מי אני אוהב, מכל מה שקראת, אני אגיד לך את מי אני אוהב. אני אוהב את ה-Raiders, אני אוהב את גארדנר מינשו, אני אוהב את קרוסבי, אני אוהב את הבחור שאמרת שהם הביאו, ודבנטה אדמס נשאר שם, והם יביאו, את מי הם הביאו?
אבל פסע מהסופרבול? גרנר מיצ'ו, אתה מכיר אותו,
בושרן,
על בורו, על
להתקדם, להתקדם משמעותית, משמעותית.
כן, להתקדם, כן, לא פצע מהסופרבול, להתקדם חד
משמעותית. בסדר, אז לא פצע מהסופרבול. טוב.
חותם.
אדם, אורן גרינמן, שפטר, תמשיך לשבת על הפידים, ואם תרצה לעשות עוד תוכנית, גם מחר, אתה בטח תשכנע אותי, אבל בוא, אנחנו שורפים את המאזינים עם too much information.
נשמור דברים, בסדר.
חברים, תוכנית מספר 13 משוגרת אליכם, יש לנו גם את התוכנית עם הסטילר, שבוע הבא נמשיך עם הפרויקט אוף סיזן לארח אוהד מקבוצה ב-NFL, מה יש לנו שבוע הבא? מה מתוכנן?
זה כנראה בנגלס או רייבנס, אבל נעדכן רשמית.
וואי, שתי קבוצות שאני מאוד אוהב לדבר עליהן בעיקר. טוב, אורן, בלוג, פיק סיקס, נתראה שוב בשבוע הבא.
אכן, יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.